הנושא של השיעור הוא נושא של מצוות ביקור חולים, ובאופן כללי נושא עיון במצוות של גמילות חסד. גמילות חסדים זה שיעור שעה אחת, נושא אחד, נשתדל להקיף כמה שיותר, וכמובן מי שרוצה לשאול יכול לשאול. אני אשאל שלושה שאלות, קודם כל על העניין של גמילות חסדים באופן כללי ביותר, ואחר כך, אחרי שנעסוק במצוות גמילות חסד, אני אתמקד, המגמה היא להגיע למצוות ביקור חולים בפרט, אולי אפשר לומר שאנחנו מייחדים את השיעור לרפואת כל חולי עם ישראל ולכל הפצועים. השאלה הראשונה לגבי מצוות של גמילות חסד, זה מה השיעור של המצווה הזאת? ואני תכף אסביר את השאלה. שאלה שנייה היא האם המצוות האלה, או אפשר להגיד מצוות ביקור חולים, אבל באופן כללי, האם אלו מצוות מן התורה? אתם יודעים שיש הרבה הבדלים בין מצוות דאורייתא למצוות דרבנן. למשל, בדיני ספקות, דין ספק דאורייתא, כאשר היא מצווה מן התורה, זה לחומרה, כאשר המצווה היא מדרבנן, אז הדין הוא, כשיש ספק אם אני צריך לעשות או לא, או אם עשיתי, במצוות מן החכמים, של חכמים, מה הדין? ספק לכולם, נכון. והשאלה השלישית, השאלות האלה הן קצת למדניות, אבל אחרי זה אני אתייחס לדברים בצורה קצת יותר רחבה. אתם יודעים שכאשר יהודי נוטה לולב, הוא מברך, אשר קידשנו במצטה וציוונו על נטילת לולב, כשמדליקים נרות שבת, מברכים אשר קידשנו במצטה וציוונו על הדלקת נר, על הדלקת נרות. וכשאדם מתבקש לתת צדקה, הוא לא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצווה וציוונו על מצוות צדקה, ורק אחרי זה הוא נותן את הצדקה לעני. וגם בביקור חולים, כשיהודי נכנס לבקר את החולה, הוא לא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לבקר את החולה, למרות שהם מקיימים מצווה. ואין קשר אם זה מצווה מן התורה או מצווה מדרבנן, גם במצוות מדרבנן אנחנו מברכים כמו... איזה מצוות מדרבנן אנחנו מברכים? מה? איזה מצווה? חנוכה, מה, כן? לא שמעתי. הריח, אבל זה מצוות ברכות הנהנים. אבל מצוות נר חנוכה, מצוות נטילת ידיים, ברכת נטילת ידיים, מצוות הדלקת נרות שבת, על כל זה אנחנו מברכים. אז למה על מצוות של חסד באופן כללי אנחנו אף פעם לא מברכים? שאלות האלה הן שאלות קלאסיות שנשאלו. אני רוצה לשאול את השאלה היותר מהותית. הסיפור הוא, ולכן התעוררתי לעניין הזה, אני גם מלמד במדרשה, ושתי בנות צעירות יחסית, בנות 18, ביקשו מהם להתנדב בקטמונים, לעזור למשפחה, ואחרי שבועיים בערך של התנדבות, הבנות האלה שלא כל כך בנויות לעניין, לא עשו את זה במשך השנים הקודמות, אמרו שהן לא מסוגלות לעשות את זה, ודיברנו למה, הם אמרו זה כבד עלינו, כלומר האישה הזאת עם ילדים, מטופלת בילדים, והבעל לא נמצא בבית, אחרי ששבועיים הם עזרו, הלכו לעזור לה, אז היא מתקשרת כמעט כל ערב, תבוא לעזור לי, אני חולה, אני לא מרגישה טוב, אתן צריכות, והם אמרו, האם אנחנו באמת צריכות ללכת לעזור לה, או שאנחנו הרי לומדות במדרשה, יש לנו את השיעורים שלנו, את הסדר שלנו. ואני רוצה לומר שלעניות דעתי, אנחנו הרי כולנו יודעים שצריך לעשות הרבה גמילות חסד. כולנו רוצים גם לעזור הרבה בכל התחומים. בכל התחומים, אם זה חולים, אם זה עניים, אם זה מסכנים, הרבה דברים. וייתכן מאוד שהסיבה, אחת הסיבות העיקרית מדוע אנחנו נמנעים מלעשות את זה, זה בגלל שאנחנו מפחדים מהמעמסה. אם אני כבר פותח את הדלת שלי כדי להכניס אורחים, או של האדם כדי להיכנס אליו, אני בעצם לא יודע עד כמה אני צריך, עד כמה המצווה היא מוטלת עליי, וכדי לא להיחשף לעניין הזה, ואני אומר את זה כי אני מרגיש את זה בעצמי, ישר כוח, יהודי קשה לו כי הוא לא יודע מה הגבול של המצוות, עד איפה הוא מחויב. כי למעשה צורכי עמך ישראל מרובים, יש כל כך הרבה דברים לעשות, אנחנו נכנסים, אנחנו לא יודעים עד איפה. ולכן זאת תהיה השאלה הראשונה שאני רוצה לעסוק בה. התשובה לעניין היא משנה בברייתא, שהיהודים האשכנזים בבוקר כשהם קמים, הם אומרים אותה כל יום. מיד אחרי ברכת התורה אומרים ברכת התורה, מה? כן, לא, זה נכון, זה אחד מהדברים, אבל משהו אחר, אתה יהודי ספרדי או אשכנזי? אשכנזי. אבל מיד אחרי ברכת התורה אתה אומר יברכך השם וישמרך, ואחרי זה, והספרדים לא אומרים את זה, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון וגמילות חסדים. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם וכו'. אבל כתוב, כן, מה? כן? אז זאת אומרת שיוצא טוב שכל מי שאומר את הקורבנות אומר את זה. שאלה כמה יהודים אומרים את הקורבנות כל יום. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני חוזר על המשפט, זאת משנה במסכת פאה. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה, ולכן זה מתחיל מהפאה, והביקורים, והרעיון, וגמילות חסדים. עכשיו, בדרך כלל, מה שאנחנו מבינים, אלו דברים שאין להם שיעור, הכוונה שאפשר לעשות הרבה. כלומר, אם תרצה לתת הרבה, זה גם טוב. אבל... כן. כן. נכון, יפה מאוד, בדיוק. כלומר, אלו דברים שאין להם שיעור, הוא גם צריך לראות אותו בכיוון השני. גם אם עושים את המעשה הקטן ביותר, אתה קיים את המצווה. למשל בפאה, יש לי שדה, לא פאה כזאת או פאה נוחית, אלא הפאה של השדה. יש לי שדה ואני צריך לתת לעניים להפריש פאה, נכון? זה אחד ממתנות העניים. אם אדם משאיר בפינת השדה, בפאה שיבולת אחת, כן? זה בסדר, הוא קיים את המצווה. אם הוא רוצה לתת את כל השדה, זה גם בסדר, הוא גם קיים את המצווה. זאת אומרת, אין שיעור למצווה הזאת, אבל גם שיעור מינימלי. עכשיו, לגבי אלו דברים שלהם שיעור הפאה והביקורים, הפאה והביקורים, יש לזה הסבר יפה שהמהר"ל מסביר אותו בנצח ישראל בפרק שלישי. אני חושב שמכון מאיר מסתם אתם לומדים מהר"ל, אז יכול להיות שאתם מכירים את ההסבר הזה, אבל אני לא רוצה להתייחס אליו. בכל אופן, יש סיבה מיוחדת לגבי הפאה. ולגבי הביקורים, מדוע אין לו שיעור? ביקורים, אדם יורד לתוך שדה ומביא תאנה אחת שביקרה, אז הוא קיים את מצוות ביקורים, עולה לבית המקדש, מגיע לבית המקדש עם התאנה שלו, אלו הביקורים שלי, בסדר, קיימת את המצווה. לגבי פאה, לגבי רעיון, רעיון שאנשים ידעו, הרעיון זה מצווה להיראות בבית המקדש, עלייה למקדש, אז גם אין שיעור. מה זאת אומרת אין שיעור? אפשר להיכנס, להגיד לקדוש ברוך הוא, היי, כן, התראינו, איי, ביי, וככה זה בסדר, מסתיים העניין של הרעיון. ולגבי גמילות חסד, כתוב, גמילות חסד אין לו שיעור. ואם תרצו לקבל את ההסבר, זה מאוד שונה מפאה וביקורים ורעיון. זה, הסיבה היא אחרת לחלוטין. הסיבה מדוע בגמילות חסד אין לו שיעור, היא משום מה שאנחנו אמרנו. יש מצוות שאי אפשר להכניס אותם לתוך קופסה. יש מצוות שאפשר להכניס אותם לתוך קופסה. אתה הרמת את היד? לא, רק כאילו. אז אני מתכוון שמצוות תפילין אפשר להכניס אותה לתוך קופסה שחורה, נכון? את הפרשיות. כלומר, אפשר למדר, להגדיר, לתת לה כמות ושיעור. אפשר לקמת אותה בקלות. המצוות של בן אדם לבן אדם למקום, בדרך כלל אפשר לתת להם שיעור. כן? אפילו, לא רק שאפשר, יש שיעור ברור, כן? מצוות אכילת מצה זה כזית, בכדי אכילת פרס, ומצוות ארבעת המינים זה לא שלוש וזה לא חמש מינים, לא תוסיפו ולא תגרעו, יש לזה זמן, וכו' וכו', גם מצוות מקרא מגילה, עוד מעט יש את הספר, יש את הזמן, יש את התנאים, כל הדברים. יש מצוות אי אפשר להכניס אותם לקופסה. מדוע אי אפשר להכניס אותם לקופסה? בגלל שמצוות שבין אדם לחברו, זה תלוי באדם המשפיע, זה תלוי באדם המקבל, זה תלוי בעוד המון נסיבות נוספות, ולכן התורה לא יכלה להגדיר את המצוות האלו כמצוות עם שיעור. כלומר, זה מהותי מאוד למצוות של גמילות חסד שאין להם שיעור. לפעמים, אני חוזר לסיפור שסיפרתי בהתחלה, לפעמים האדם רוצה לתת, רוצה לעזור למשפחה, אבל הוא לא מסוגל יותר מדי. הוא רוצה לעשות הכנסת אורחים, להזמין איזה יהודי מסכן הביתה. בדרך כלל מצוות הכנסת אורחים זה לא עם אנשים שהם מסודרים, שהם יפים, נחמדים והכל. זה קצת, אם אין לו איפה להיות. אם הוא עולה חדש, אם הוא גר, אם הוא בעל תשובה, אז יש כן מצווה. אבל אם הוא אדם שהוא גר בירושלים, אז למי יש מצווה? יש מצווה לאנשים עניים שלא תמיד כל כך גם להכניס אותם עד גבול מסוים אחרי זה כבר, שמלו לא תמיד יודעים איך להתנהג וכו'. אז לפעמים האדם יש לו גבול של סיבולת מסוימת, אז הוא עלול לחשוב, אז אני לא אזמין, כי אני לא מסוגל לו. אם אני אזמין אותו פעם אחת, לא נעים לי להגיד לא, שבת הבא, לא. כי שבת הבא אני לא אוכל להזמין אותו, וגם לא בעוד שבועיים, אולי בעוד חודש או חודשיים, אשתי שוב תסכים, אולי לא תסכים. אז אני אולי לא אזמין אותו, אני אזמין אותו. כי אלו דברים שאין להם שיעור. אז גם אם הזמנתי אותו פעם אחת, זה מה שאני מסוגל. ואולי אני יכול הרבה, אבל הבן אדם השני לא רוצה. למה? יש לך אני שמתבייש. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה שידעו שהוא אני, אז הוא לא רוצה לקבל. למרות שאני רוצה לעזור לו, הוא לא מוכן לקבל את הדברים. או כל מיני סיבות אחרות. לכן, וייתכן שבנסיבות אחרות הוא כן יכול לקבל, אבל עכשיו הוא לא יכול לקבל את הדבר, או אני לא יכול לתת באותם נסיבות. לכן, המושג שאלו דברים שאין להם שיעור הוא מושג מאוד חשוב. ולמעשה, אני חושב ואני מקווה שהרעיון הראשון יתפס בראש, ולמעשה משחרר אותנו מייסורי מצפון ומצוות גמילות חסד. בסדר? הוא אומר לנו, מה שאתה יכול לעשות, תעשה. אבל אם אתה לא תוכל לעשות יותר, לא, אלא מה? צוחה עמך ישראל מרובים, נכון? למשל, אני הולך לעזור לזה אני. אנחנו תמיד יודעים את הגמרא, מסכת כתובות, של מעשה בהלל, שרס לפני אני בן טובים, נכון? אתם זוכרים, אתם מכירים את הסיפור הזה? היה אני בן טובים. אני בן טובים זה אחד מהצילות. פעם הוא היה דוקס, יהודי כזה, אחד כזה הציל, היה לו ארמון, נהיה אני. אז החסד הכי גדול לעשות איתו, זה לא לתת לו פרוטה כדי שילך לאכול איזה סנדוויץ'. זה שמישהו ירוץ לפניו ויגיד, כולם לזוז, כבוד מר כהן, צריך להתקדם בשוק. ככה, אז הלל רץ לפני אני בן טובים. תמיד שאלתי את עצמי, להלל יש זמן לעשות את זה כל בוקר? אני הזה בא כל בוקר, דופק בדרך, עכשיו אני הולך לקניות, תרוץ לפניי, והלל היה מסכים כל בוקר? בטח שלא. הוא רץ פעם אחת, אולי הוא רץ כמה פעמים, אבל הוא לא הפך להיות, כן, הכרוז של אותו אני בן טובים לכל החיים, הוא לא השתאבד אליו. הוא נשיא ישראל, יש לו עוד דברים לעשות בחיים. אבל הוא לימד אותנו שגם זה חשוב מבחינת הגמילות חסד. הוא עשה כמה שהוא יכול. כלומר, מותר כשעושים חסד לדעת, ללמוד ולומר, אני עכשיו לא יכול. עכשיו אני לא מסוגל, עכשיו אני עייף, עכשיו אני צריך לעבוד ואני לא יכול להתפרנס ואני לא יכול, אני צריך ללמוד תורה ואני לא יכול. מותר לעשות את הדבר הזה ומותר להתחיל גמילות חסד מתוך ידיעה שאני אצטרך לעצור. אז מה נעשה עם כל הצרכים של עם ישראל? שאלה פשוטה, לשאלה פשוטה יש תשובה פשוטה. זה קודם כל הכבוד, לא חשבתי על זה, באמת רעיון טוב. בסדר, נכון. זה תשובה טובה מאוד. מה עוד? עוד תשובה. נכון. יש הרבה צרכים, יש הרבה יהודים. אני לא לבד. הרבה פעמים אדם חושב, מה, אני מטפל בעני הזה, הוא צריך עכשיו 100,000 שקל, כמו ברדיו, נכון? לא צריך את ה-100 שקל שלי. איך אני אוכל לתת לו? אתה לא צריך לתת לו, יש עוד יהודים. אתה נותן מה שאתה יכול, למי שאתה רוצה, ואחרי זה יעזור. עכשיו אני אסיים את הדבר הזה, אני אסיים את החלק הזה, כדי גם להסביר קצת את מה ששאלתי בהתחלה. את הדברים האלה אני אומר די, אולי קצת יותר מהר, כי אני רוצה יותר בהמשך להתמקד במצוות ביקור חולים. שאלתי בהתחלה, מדוע לא מברכים על מצווה כזאת? וגם שאלתי, האם זאת מצווה דאורייתא או מצווה דרבנן? אז קודם כל אני אענה על השאלה של מדוע לא מברכים. למי שקצת למדן, עכשיו אני רואה שיש שאלה, אז תכף אני אתייחס, למי שקצת למדן, הוא יודע שאת השאלה הזאת שאלו, כל הראשונים כמעט דנים בשאלה הזאת, מדוע במצוות האלו לא מברכים? והתשובה, יש הרבה תשובות יפות. אחת התשובות, למשל, לגבי עניין צדקה, למה לא מברכים? מישהו יכול לומר?
כן.
ולכן אתה לא מברך.
כשהקדוש ברוך הוא הפקיד לידך משהו שמגיע למישהו אחר, אתה לא צריך להעביר לי.
והסיבה שלא מברכים, אתה אומר.
לא, אני חושב.
כן, זה רעיון יפה מאוד. אפשר להגיד את זה. יש פה שאלה, אני תכף אתייחס. אפשרות אחת. יש אפשרות ברורה לגבי צדקה, זה הסיפור של נחום איש גמזו. אם אתם יודעים, נחום איש גמזו פעם היה רוכב על החמור, זה היה תקופה מיד אחרי החורבן, או לפני החורבן, אבל תקופה שהייתה הרבה עניות בעם ישראל. פגע בו יהודי אחד ואמר רבי פרנסני, הכוונה תן לי לאכול. נחום איש גמזו, נכון, הוא אמר אין בעיה, תמתין, אני יורד מהחמור נותן לך. עד שהוא ירד מהחמור, הבן אדם מת. אז הוא אמר, עיניים שראו ככה, ורגליים, וידיים, וכו'. שלא רצו מספיק מהר. הסיפור בהמשך, לא לענייננו, אבל מה שלענייננו זה ללמוד, ככה נדמה לי הרשב"א אומר, שבמצוות צדקה, תחשבו על חוסיד, נכון? מבקשים ממנו צדקה. שקל, אז הוא אומר, אין בעיה, אני הולך למקווה, אני טובל. אחרי זה אני שם את הכובע, את המעיל, את הגרטל, אני אומר לשם, ייחוד, קודשה, ברכו שכינתה. אני מוכן, זה גם מצוות צדקה, ואני כבר מת בטוח. או שהוא כבר הלך לחפש אצל מישהו אחר. אז לכן, אחרי זה הברכה. אז לכן, תקנו שאין ברכה. אולי גם יש עניין שהאדם שעומד מולנו לא רוצה להיות החפץ של המצווה שלנו. בסדר? אתם מכירים את המשפט הזה. בסדר? הוא לא רוצה להרגיש שהוא החפץ עד המצווה שלנו. לכן לא, כדי לא לבייש אותו, אנחנו לא מברכים. אבל באופן כללי, לפי מה שאמרתי, שלדברים אלו אין להם שיעור, זה הסיבה העיקרית. כלומר, הסיבה שמתוכה אפשר להסביר את כל הדברים האחרים, נכון? אין להם שיעור, זה לא דברים שאני יכול להגיד, עכשיו אני מקיים. אולי אני לא יודע אם אני מקיים מצוות גמילות חסד כרגע או לא, אז אני אסתכל בשולחן ערוך, גם בשולחן ערוך זה לא יהיה כתוב. בסדר? עכשיו יש פה שאלה. השאלה היא כזאת, חן. אבל אם דרך זה שאני אזמין אותו פעם אחת ולא יותר זה יפגע בו, אולי עדיף לי ולא שלא אזמין אותו. זה באמת שאלה טובה. התשובה היא, השאלה ששואלים, התשובה היא שנכון, בגלל זה גם אמרנו, זה חלק מהדברים שאין להם שיעור. יש מקרים שבאמת עדיף לא להזמין אותו בגלל הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד שיש הרבה מקרים שזה מה שהיצר הרע או השטן אומר לנו, כדי להסביר לנו למה לא לעשות את הדבר. הרבה פעמים אתה נכנס לבקר חולה לנחם אבל, אתה אומר, מה אני אגיד לו? מה אני אעשה? מה כבר בחמש דקות אני יכול לעשות? אתה נכנס ואתה מגלה שהוא לא עושה לך את החשבונות האלו. הוא צריך, הוא שמח שאתה בא, והוא לא יבקש ממך את הדבר השני. לכן הרבה פעמים מניסיון, לא צריך לעשות את החשבון של מי ששואל כאן, אלא אם כן ברור לנו באופן מוחלט שזה יהיה כך. כן. כן, אתה צודק ב-100%. ואני לפעמים אגיד, מה, זה כל מה שאתה נותן לי? וזה, אז לא, אז אתה יכול להגיד, יש עוד אנשים. הרי אתה עושה את המצווה, וזה הדוגמה גם ב-10 אגורות. אם אתה יודע שאני באמת צריך יותר ואתה יכול לתת יותר, זה משהו אחר. אבל חוץ מזה, כלל גדול גם, זה המאור פנים, צבר פנים יפות, לחזק אותו, לעודד אותו. אם האדם דופק בדלת, היום, בעיר, פחות, בקריית משה אולי, אני גר ביישוב, ביישובים אנשים מתדפקים על הדלתות, אפשר בהחלט גם להכניס אותו הביתה, להציע לו לאכול ולשתות. וגם אם אתה נותן לו 10 אגורות, עשית לו טובה גדולה שקיבלת אותו במאור פנים וחיזקת אותו. יש הרבה דרכים. אנחנו קצת מפחדים, וזה קצת פסיכולוגיה. אנחנו מפחדים מלהיות מוצף מעוצמת הצרות של השני. אז זה לכן חכמים אמרו, אין להם שיעור. כמובן גם אין להם שיעור למעלה. מי שיכול הרבה, ובאמת הוא יכול הרבה, אז כן. בצדקה אמרו חכמים עד חומש, לא יותר מ-20% מהמשכורת או מהכנסות, כי צריך גם לחשוב על דברים אחרים. אבל עד חומש ודאי שאפשר לתת. טוב. לגבי השאלה האחרת, שהיא, האם זו מצווה דאורייתא או לא. אז כתוב בתורה, אז אני רוצה להקדיש טיפ-טיפה יותר זמן. כתוב בתורה, ומשם לומדים את הדברים, בפרשת יתרו, כתוב ככה, יתרו אומר למשה רבנו, וזה אולי יפה, שבמצוות שבין אדם לחברו, אנחנו יכולים גם ללמוד את זה מיתרו. לא, לפני שמקבלים את התורה, מבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, וחוקים ותורות זה התורה, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. ואומרת הגמרא, את הדרך אשר ילכו בה, זה גמילות חסד, וזה באופן פרטי, זה במיוחד, התרגום יונתן כך אומר, זה ביקור חולים, וכל המצוות ולוויית המת וכו'. אז יוצא שמן התורה כתוב, ועודת לנו את הדרך אשר ילכו בה, אז זה מדאורייתא. ומצד שני בכל זאת, אלה שמנו את המצוות צריך לדעת, חוץ מבעל הלכות גדולות ועוד כמה ראשונים, רוב הראשונים כך נתקבל להלכה, פסקו שזאת לא מצווה מן התורה, הם לא מצוות מדאורייתא. לוויית המת, קבורת המת, גמילות חסדים באופן כללי, ביקור חולים, הם לא מצוות מן התורה, כך נפסק להלכה, עם כל מה שמשתמע. וזה אולי יכול להיות מקומם. הקדוש ברוך הוא לא ציווה לקבור את המתים. ואיך יכול להיות דבר כזה? הרי התורה מלאה מסיפורים כאלה. אברהם אבינו, וכשאהרון מת, וכשמשה רבינו מת, וכו'. מה? כן, ואת עצמות יוסף לקח עמו, כי השביעה השביעה. כן, כל הדברים. אז זה לא מדאורייתא. אז התשובה היא שזה דאורייתא. אבל זה לא מצווה דאורייתא. אתם מבינים? התורה היא אמרה שצריך לעשות את הדברים האלה. זה נקרא הדרך של תורה. הדרך של התורה זה לעשות את הדברים האלה. אבל מה שנקרא מצווה, זה דבר שהוא פקודה. פקודה זה אומר, עכשיו יש לולב, תרים אותו, תנענע, תוריד אותו, עשית מצווה. פה אי אפשר, העניין של אלו דברים שאינם שיעור, הוא עד כדי כך שאפילו מצווה מן התורה אין. אבל כל התורה מלאה מזה. כן, מה רצית לומר?
אולי בגלל שאין בזה ממש קושי לאדם לעשות את הדבר הזה?
טוב, אתה אופטימיסט מאוד.
די טבעי כאילו שבן אדם יעשה גמילות חסדים.
כן, אני רוצה להגיד בדיוק הפוך. כן. כלומר, אתה צודק. אתה צודק גם. זה יתרו שיש בתוך האדם את הרצון הזה. אבל החברה, בהיסטוריה, החברות מוכיחות שזה לא ככה. כן, לצערנו, לבושתנו, אולי, אני לא יודע, אני לא בדקתי את הדברים. עכשיו, בקרה האחרונה וגם הקודמת, יש כמה אנשים שנפטרו. צריך לבדוק מי ומה. לפעמים זה לא אנשים שלא היה להם איפה לישון, אלא אנשים שהיה להם בעיות אחרות. אבל בארצות אחרות, בצרפת לפני כמה שנים הייתה לא קרה, אלא חמה. כן, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן ארטיקה בקיץ לפני 5-6 שנים. לפי האומדנות הכי קלות, מתו שם 7,000 אנשים, לפי אחרות, 13,000, 15,000, הסתירו את זה. ניסו קצת לטשטש את הדברים, הממשלה והשלטון, כי פשוט מאוד יש הרבה אנשים שחיים והילדים שלהם לא מתעניינים בהם, ואין מי ש... כן? שאין לו קרוב משפחה שמתעניין בו. דבר שבעם ישראל לא ידוע כמעט, אין דבר כזה. בעם ישראל הגמילות חסד הוא דבר באמת שהוא בפנים. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. באותו עולם יש ויש, יש ככה ויש ככה. יש בסך הכל מתוקנים, לכן גם אפשר לראות את זה מיתרו. ומה שצריך להגיד זה כך. לא, זאת השאלה, הסתכלתי. מה שצריך להגיד זה כך. מי שהתבונן בפרשיות התורה, למשל, פרשת משפטים, וזה לא מזמן, לכן זה יותר קרוב, הוא יראה שכמעט כל התורה היא חסד גדול. י' ג' מידות, שזה הגילוי של הקדוש ברוך הוא, תקל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב, חסד ואמת. נוצא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. כלומר, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם זה רק חסד. אז לא יכול להיות שאני אומר, טוב, זה לא דאורייתא, אם עכשיו יש לי אפשרות לקיים מצווה דאורייתא, במצווה הזאת, אז אני צריך לקיים מצווה דאורייתא, כי זה מצווה וזה לא מצווה, לא נכון. כל הדברים האלה הם התמצית והתכלית של רצון השם בתורה. ומי שקורא את פרשת משפטים הוא רואה את זה, כן? ביומו תיתן שכרו, כן? אם יש לך את האבות, אז תשב לו, וכדי שהוא יוכל לישון, ובבוקר תיכנס ותיקח שוב בחזרה. יש המון מצוות שהן של חסד. ואפילו מצוות שהן לא של חסד כלפי אדם, אלא שילוח הקן, ואותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שאסור לשחוט אמא ואת הילד שלה, זאת אומרת אמא הפרה נגיד, ואת העגל ביום אחד. המצוות האלה, המפרשים, עם כל הדיון שהן גזרות מן השמיים, אבל המפרשים מסבירים, הרמב"ן למשל, מסביר יפה שמכל מקום הרצון האלוקי זה לפתח אצלנו את מידת הרחמים. ולכן המצוות כולם, אלא מאי? צריך לומר כך, שמה שהתורה כתבה כמצווה, הם המצוות שהם אפשר לקמת אותן. למשל, עד בוא השמש תתנו לו, כן? או תיתן את שכרו. דברים שיש איזה שיעור שאפשר לקמת אותו, והקדוש ברוך רצה, אז הוא כתב מצווה. וכל הדברים האחרים, את הדלך אשר ילכו בה, הכל דאורייתא, הכל מן התורה. רק לא הכל מצוות מן התורה. זה הנקודה החשובה. בסדר? עכשיו, אם אין שאלות נוספות בעניין הזה, אולי נספר סיפור אחד. אני חושב, אני בטוח שאתם מכירים את הסיפורים של הגמרא, אבל כולם אוהבים סיפורים. זה מרדים. ואחרי זה אני אעבור למצוות ביקור חולים בפרט. הסיפור הוא סיפור של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, פעם אחת, היה הולך עגל לבית המטבחיים. והעגל הזה, גם רבי יהודה הנשיא היה הולך בדרך, ולא מעין כזה יפה של חכם, והעגל נכנס מתחת למעיל של רבי יהודה הנשיא, והתחיל לפקוט. אז רבי יהודה הנשיא הבין שהעגל הולך, הוא בוכה, כי הוא לא רוצה ללכת לבית מטבחיים ולהישחט. אמר רבי יהודה הנשיא, לך, כי לכך נוצרת. זה הייעוד שלך, להיות, להפך לסטייקים, לכן אתה צריך ללכת. אומרת הגמרא, שרבי יהודה הנשיא מאותו יום, 17 שנה, הוא סבל סבל נורא בשיניים. לא היה לו רופא שיניים כזה טוב, והוא סבל נורא. 17 שנה, הוא סבל נורא בשיניים. עכשיו, תוך כדי, אני חושב שאולי בשיניים, כי אם הוא חושב שזה רק בשר לטחון, אז הכאב שלו צריך להיות בשיניים. אבל אומרים שמתי הכאב שלו נפסק, לא כאשר עשו לו הרדמה והוציאו לו את הדברים, הכאב שלו נפסק, כי מסופר שפעם אחת השפחה של רבי, שפחתו של רבי באה והודיעה לרבי, אתה יודע, למטה מצאנו משפחה של עכברים. למטה, במרתף, למטה, מה זה משפחה של עכברים? האם אני יכולה ללכת לסופר ולקנות רעל עכברים כדי לחסל אותם? ורבי ענה ורחמיו על כל מעשיו, אל תיגעו בהם. הרי אנחנו כולנו לא פועלים ככה, נכון? בסדר, עם עכברים, אנחנו אומרים על העכבר, ואנחנו לוקחים את העכברים ומחסלים אותם. ורבי במידת חסידות, הוא עשה את הדבר הזה, ועל ידי זה באמת נפסקו האיסורים שלו. למה? רבי יהודה הוא נשיא של עם ישראל. אם הוא נשיא של עם ישראל, הרחמים והחסדים של הגמילות חסד, לא צריכה להיות רק כלפי היהודים, לא רק כלפי עמו. אם אין לו חסדים כלפי בהמה, אז הוא לא יכול להיות נשיא של עם ישראל. מישהו אחר יכול להיות יהודי טוב ותמים, אבל רבי יהודה הנשיא, כן, לא יכול להיות אם הוא לא מרחם על העגל, אז יש משהו לו שהוא צריך עדיין לתקן מבחינת היחס שלו כלפי עם ישראל. עוד סיפור, רבי יוחנן כמדומני בשכנותו, הייתה אלמנה. והאלמנה הזאת, בגלל שהייתה אלמנה, כל הלילה היא הייתה בוכה. תיקון חצות, ככה, בבכי, כל הלילה הייתה בוכה. ורבי יהודה, רבי יוחנן, היה שומע אותה, את קולה, והיה בוכה אימה, עד שנשרו ריסי עיניו. באו התלמידים ואמרו, יש לנו פתרון טוב, אנחנו נעביר את האלמנה לשכונה אחרת, כדי שהרב שלנו יוכל לישון בלילה, ונוכל ללמוד איתו בבוקר. ורבי יוחנן אמר, אתם חושבים שזה ככה פותרים את הבעיות? על ידי שאתם תעבירו ואני לא אשמע, אנחנו פתרנו את הבעיות האלה. כלומר, גדולים כאלה צריכים גם, את החסדים צריכים להיות עצומים, זה לא יכול להיות במצב אחר. ההלכה בעניין הזה, וזה אני אסיים את החלק הראשון, ההלכה בעניין הזה, יש איזה דבר מאוד חשוב. אנחנו יודעים במתנות עניים וגם במתנות לכהנים וללוויים, שלהבדיל ממס, או להבדיל לפעמים בגביית צדקה, שבאים ואומרים, גובים, אומרים, אתה צריך לשלם כך וכך. למשל, היום יהודי בארץ ישראל, ברוך השם, עושה הרבה מצוות צדקה. כשהוא משלם את המיסים שלו, הוא יכול לברך ברוך אתה השם על המיסים, כן? והנפלאות שאני עושה עם המיסים. וכי החלק גדול מהמיסים שאנחנו נותנים, הולכים להמון דברים טובים מאוד, ממש להרבה חסד שנעשה עם יהודים. אבל בתורה אין כזה דבר. התורה לא, אין גביית מס. מצד שני יש, כן, יש מעשר, נכון? מעשר ללוי, מעשר עני וכו'. אבל זה לא הולך כך, למה? בגלל שיהודי מחויב לתת, נגיד, אם נדבר ללוי, הוא מחויב לתת 10% מהתוצר שלו ללוי. אבל יש איזה דבר מיוחד. הוא לא צריך לתת ללוי מסוים, ואין גבייה ואחרי זה חלוקה בין הלוי. אלא מה? הוא נותן ללוי שהוא רוצה. זה נקרא טובת הנאה. כלומר, הכסף לא שייך לו, ה-10%. אבל הזכות לבחור למי אתה נותן, זה שייך לו. זה דבר מאוד יפה. כלומר, זה חלק מאלו דברים שאין להם שיעור. כאשר אתה עושה חסד, אתה צריך לעשות את החסד. אבל זכותך לבחור למי אתה עושה את החסד הזה. גם כשבמקרה של המעשר, אין לך אפשרות להתווכח על הסכום. אתה צריך לתת את הסכום המדויק הזה. אבל לעולם, גם לעניים, וגם ללווים וכו', יש מה שני, וגם לכהנים, יש מה שנקרא טובת הנאה. לכן, הלוי צריך להיות נחמד איתך. כי אם הוא לא נחמד איתך, הוא לא יקבל. והלוי הנחמד יקבל הרבה, והלוי הלא נחמד לא יקבל כלום. זה ילמד אותו להיות לוי טוב, שקצת ילמד את הילדים שלך, קצת חומש וכו'. זאת הדרך. אבל יש פה איזה חופש של בעל החסד להחליט למי הוא נותן את החסד שלו, גם אם הוא מחויב בכמות מסוימת, וזה חלק ממה שאמרנו. עכשיו, אם אין שאלות, יש שאלות? נעבור לחלק השני. יש שאלות? לא? בסדר, נעבור לחלק השני. החלק השני זה מצוות ביקור חולים. אמרנו שאנחנו נתייחס ונתמקד במצוות ביקור חולים. הסוגיה בגמרא שעוסקת במצוות ביקור חולים היא סוגיה במסכת נדרים, דף למתת עמוד ב', דף מ' עמוד א', למשנה מדף יומי, פגש אותה. והגמרא אומרת, היא אומרת ככה, תניה, ביקור חולים אין לה שיעור. דיברנו על אין שיעור, נכון? אז יש ברייתא שאומרת, גם מצוות ביקור חולים אין לה שיעור. שואלת הגמרא, מה אין לה שיעור? סבר רב יוסף למימר דף נדרים דף למתת עמוד ב', אז מה זאת אומרת שאין לה שיעור? אז רב יוסף חשב לומר, אין שיעור למתן שכרה. שלמצוות ביקור חולים אין שיעור לשכר שאדם מקבל למצוות ביקור חולים. אמר לו אביי, אביי הקשה עליו, וכל מצוות מי יש שיעור למתן שכרן? כל המצוות האחרות יש שיעור למתן שכרן? ואת נען, והרי יש לנו משנה, הנה עכשיו זה פרקי אבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, נכון? עכשיו בדרך כלל אנחנו אומרים, אתה לא יודע איזה יש לה שכר גדול ואיזה יש לה שכר קטן, ולכן אל תסתכן. תעשה גם מצוות קטנות, כי אולי המצווה הקלה היא זאת שיש לה את השכר הגדול, והמצווה החמורה היא דווקא זאת שאין לה שכר גדול, אז מבחינת בתפיסה של ביטוח, להיות בטוח, אז תעשה את כולם. ככה בדרך כלל מבין את המשנה. מתוך הגמרא לא כך כתוב. הגמרא אומרת, כי בכל המצוות מי יש שיעור למתן שכרן? כלומר זה לא כך. לכל המצוות השיעור של השכר אין לו שיעור. מדוע? כי אם אני מבטיח למישהו, אם הוא יעשה מעשה טוב, כן? שכר, אני יכול להשפיע שכר לפי הגבול של היכולת הנתינה שלי. כלומר, 10 שקל, 5 שקל לילד אם הוא יעשה מעשה טוב, נכון? או 100,000 דולר למי שיכול לתת איזה פרס כזה, נכון? או משהו כזה. אבל אני לא יכול מעבר לזה. אבל הקדוש ברוך הוא אינסוף. והתורה היא אינסוף, והמצוות הן אינסוף, והשפעת הטוב שלו אינסוף. אז כל המצוות, בין קלות, בין חמורות, אין שיעור למתן שכרן. זה הסיבה מדוע צריך להיות זהיר במצווה קלה כבחמורה. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה הוא אינסופי. אז לכן, כיוון שהדבר הוא התחברות לאינסוף, אז השכר הוא אינסוף. אז לכן אומרים, לא יכול להיות שזה העניין שמצוות ביקור חולים אין לה שיעור. אז לכן אומרת הגמרא, אלא אמר אביי, אפילו גדול אצל קטן. אז הגמרא הייתה צריכה להגיד, אין לה שיעור, כמו שהסברנו, כמו כל מצוות גמילות חסד. נכון? שאין לה שיעור הכוונה, אתה יכול לבקר את החולה 2 דקות, ואתה יכול גם לטפל בו במשך 20 שנה, יום יום, 24 שעות ביממה, כמו אנשים שיש להם חולה במשפחה, לא עליכם ולא עלינו, שהם מטפלים בו יום יום במשך שנים. אז כי... כן? לא, אה.
זה השאלה, כי כל מה שאמרנו לעניין ביקורים ולעניין פאה, זה הכל, זה פר דבר. אם יש לך שדה, אז אתה מחויב במצווה הזאת. אבל אם אתה שדה, אז אתה לא תהיה מחויב במצווה הזאת.
כן.
ביקור חולים זה דבר שכביכול לא ברור. אתה לא יכול לשייך את זה על זה. כי אתה לא יודע מתי אתה... כמה פעמים צריך לעשות את זה, או
כן. לכמה... אתה צודק. בוא, אפשר להגיד ככה, שבאמת אם אדם עשה את זה פעם אחת טוב, אז הוא קיים, אבל מצד שני, אם יש לו עוד הזדמנויות ויכול לעשות, אז זה גם חלק מאין שיעור. אם הוא יכול לעשות, הוא צריך לעשות. אתה מבין? לא, זה בדיוק השאלה. אנחנו בבעיה שאי אפשר להכניס את זה לתוך גדרים
כן.
קבועים. זה היה הבסיס של כל הדברים. אז אם בשמיים, ודאי שבשמיים, על זה ש... גוי רשע אחד ליווה את המלך, או נגיד אהוד בן גרה. כן? אהוד בן גרה בא לפני עגלון מלך מואב, אמר לו דבר, השם לי אליך מלך מואב, מה עשה עגלון? קם על רגליו, הוא שמע שם השם, כמו בקדיש, משם לומדים שצריך לעמוד כשיש דבר שבקדושה, מעגלון, צריך, איך אומרים, לעלות על העגלה, כן? בסדר? אז למדנו מעגלון שצריך לעמוד. אומרת הגמרא, איזה שכר הוא קיבל, אבל הוא מסתם רק פעם אחת בחיים שלו קם לדבר שבקדושה. אז לכן, גם אדם שיבקר, אבל טוב, צריך להיות בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אם יש לך עוד הזדמנויות לעשות ביקור חולים, לא, לא, אני לא מקווה שלא תצא מהשיעור, ותרשום פעם, אני זוכר לפני 18 שנה ביקרתי חולה, עכשיו זהו, אני יכול לעשות וי, גמרנו, אני יצאתי לפנסיה, נכון? לא ככה. אמרתי, אין שיעור, זה בעצם החוסר הגדרה, אבל המחויבות היא רובצת עליך כל הזמן. בסדר? אבל השאלה היא שוב, למה הגמרא לא אמרה אין לה שיעור? הרי בפה הכתוב, כמו כל מצווה של גמח, היא נתנה הגדרה מיוחדת של אין שיעור לביקור חולים. מדוע? כי לכל מצווה, גם האין שיעור שלו הוא שונה. והיא אומרת ככה, תקשיבו, זה ההגדרה היא מאוד יפה, היא אומרת ככה, אפילו גדול אצל קטן. כלומר, אני לא צריך לחשוב שביקור חולים זה רק מישהו שחברים, באותה רמה, או אני צריך לבקר חולים חשובים, ללכת לבקר את הרב, אם הוא חולה או אבי, מורי, אם הוא חולה, אני צריך לבקר. אבל אנשים פחותים לא צריך, אומרים אפילו גדול אצל קטן. עכשיו, זה אולי ברור לנו שצריך לבקר גם אנשים יותר קטנים בביקור חולים. למה אומרים שזה המהות של אין לשיעור? אז אני רוצה להסביר לכם את הדבר. כתוב אצל יעקב אבינו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. כתוב, הנה אביך חולה, יעקב אבינו היה חולה, ולכן קראו ליוסף, יוסף הגיע, ויעקב אבינו אמר ליוסף, ציווה אותו משהו ציווה, ובסוף כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה. כלומר, ישראל, יעקב אבינו, שכב על מיטתו, בסוף כשהוא סיים את הדברים שלו, הוא הסתובב, השתחווה לראש המיטה. ראיתם הרבה חולים שעושים את הדבר הזה? בסוף הביקור מסתובבים לראש המיטה, משתחווים. לא, נכון? אז למה הוא השתחווה לראש המיטה? אומר רש"י, אומרים חז"ל, משום שהשכינה נמצאת למעלה מראשותיו של החולה. ישראל, יעקב אבינו ידע שהשכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה, לכן הוא השתחווה. המהר"ל מסביר בנתיבות עולם, מדוע השכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה ולא למעלה מראשותינו אנו? כן, אף אחד לא רואה את השכינה פה מאחורינו, לפחות לא אצלי, אצל רבנים אחרים רואים, אבל מדוע השכינה דווקא נמצאת למעלה מראשותיו של חולה ולא של אדם אחר? המהר"ל מסביר כך, וזה פסוק שנמצא כאן גם כן בגמרא, אני מקווה שאני אמצא אותו מהר, לא, אבל בכל מקרה מסבירים שהמהות של השכינה, צריך להבין, אצל הקדוש ברוך הוא יש הרבה, הרבה שמות, יש 10 ספירות, והשכינה זה הדרגה הנמוכה ביותר, זה נקרא המלכות או השכינה, ומה המיוחד בשכינה? איפה שורת השכינה? למטה, שוכן איתם בתוך תומתם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אינסוף, נמצא לעילה ולעילה במקום שאין לנו השגה בכלל. וחוץ זה, אחרי זה, הקדוש ברוך הוא כביכול יורד, יותר מתקרב אלינו. כשהוא נמצא אצלנו, אז הוא שכן שלנו. כשהוא שכן שלנו, במידה הזאת שנקראת השכינה, אז הוא בהגדרה בלתי אינו נמצא במקום שהשלך הוא יכול להיות שם. השמיים הוא שמה שם לא יחלקלוך ואף את הבית הזה. אבל בכל זאת המשכן נקרא המשכן, כי רצונו של הקדוש ברוך הוא לא לשבת למעלה, במרכאות, ולחכות שאנחנו נעשה סולמות כדי לעלות אליו, או נתפלסף על מהותו יתברך, אלא רצונו של הקדוש ברוך הוא, כדברי רבי יהודה הלוי, רצונו של הקדוש ברוך הוא לשכון בתוך העולם מכלל, ובעם ישראל בפרט, ובלב של כל יהודי עוד יותר בפרט. עכשיו זה אומר שהמעלה של השכינה זה הוויתור של הקדוש ברוך הוא שהוא מסכים להימצא במקום שלכאורה זה לא המקום שלו. לכן הפסוק והשוכן איתם בתוך תומותם הוא מהותי. אתם מכירים יהודי שאין בו אין לו תומה, שאין לו מחשבות, זה תחשבו, הקדוש ברוך הוא נכנס אליי, מה אני מיד מרגיש? גם שצדיק גדול נכנס, שהשכינה נכנסת, אני מרגיש איך הוא יכול להיכנס אליי, איזה אדם אני, איזה תומה, איזה מחשבות, איזה מעשים כבר עשית, איך הוא יכול להיכנס, לא, הוא לא יכול. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה בסדר, אני נכנס, אני יכול להיכנס. והדרגה הזאת זה דרגת השכינה, יש פה שאלה. שלושה ראיוב באו לנחמו באבלו וגם עשו מצוות ביקור חולים, שהראיוב נצטרע בשכין וראה איזה פלט, אחת מצוות ביקור חולים, השם רצה לאור גם, אלא שאיוב התפלל עליהם והשם חס עליהם. יוצא איפה שיש ביקור חולים, שיש לו שיעור של הנישה, דוגמת ראיוב. טוב, אז התשובה הראשונה שאני יכול לומר, שאני לא מכיר את המדרש הזה, לכן להתייחס באופן פרטי לשאלה ששואלים, שדניאל שואל, אני לא יכול לגבי איוב ולגבי הראיים שלו. אבל בסוף השיעור לגבי פרטי המצווה אני אתייחס לשאלה שאתה שואל. נחזור לענייננו. המהות של החולה הוא שהוא נמצא במצב מאוד נמוך. הגוף שלו, הנפש שלו, אבל הגוף שלו מפורק, הוא מתפרק. כלומר, הוא נמצא במצב של נקודה נמוכה. אומר המהר"ל, בגלל שהוא נמצא בנקודה הזאת, השכינה נמצאת אצלו. כמו שיש מושג של שכינתה בגלותה. כן, השכינה נמצאת בגלות. מה זאת אומרת השכינה היא נמצאת בגלות? הגלות זה מקום תומה, כולם יודעים, חוץ לארץ יש בה תומת ארץ העמים, נכון? פולין, זה מקום שהשכינה נוח לה להיות שם? לא, ברוך השם היא כבר עלתה משם. אבל גם לפני השואה, אני לא בטוח שהסתדרה השכינה כל כך עם הקוזקים, ועם האוקראינים, ועם המרוקאים, כן? ועם הפרסים, כן? הם לא כל כך הסתדר עם הנימוסים שלהם, ואם לפעמים התואבות שלהם, נגיד עכשיו הקדוש ברוך הוא מסתדר טוב בניו יורק, לא בטוח שהוא עדיין שם, כי השכינתה חזרה לארץ, אבל נגיד בזמן שבאמת השכינה הייתה בגלות. העובדה שהשכינה היא בגלות, זה הרצון האלוקי ללכת, כן? אנוכי ארד עמך, ואנוכי עלך גם עלו. כן? כשתצטרך לחזור אני אתקשר אליך. איך? עלו. אנוכי עליך גם עלו. אבל כשאתה יורד לגלות, אנוכי ירד עמך. איפה שאתה תהיה, אני נמצא איתך. ולכן, מסביר המהר"ל, כשיהודי יורד להיות חולה, שם השכינה עוד יותר נמצאת שם. כי זה בדיוק מקום השכינה להיות במקום שיש את המדוכה, את העני, את המסכן, את החולה, שם נמצאת השכינה. אז עכשיו, מה יוצא? יוצא שהקדוש ברוך הוא, הוא למעשה, מה הוא עושה? הוא גדול. והוא מבקר את מי? את הקטן. כלומר, העניין של אין שיעור למצוות ביקור חולים, זה כל המצוות האלה להידמות לבורא, נכון? להידמות, להידבק במידותיו. מה הוא מבקר חולים? אף אתה תהיה מבקר חולים. אז מה הוא מבקר חולים? מה הוא יודע לרדת עד למטה? גם אתה, אם אתה מבקר את החולה החשוב כדי לקבל העלה במשכורת. נכון? אתה הולך לבקר את הבוס. אז זה בסדר, זה מצווה. אבל המצווה הגדולה היא לבקר מישהו שהוא יותר קטן ממך. כי זה הדמיון להקדוש ברוך הוא. כן, מה רצית להגיד?
מה, מסתבר ביסורים נגיד, כשמדומים למחלה, אבל הם לא ממחלה פיזית, אלא מיסורים בעקבות עבירה. יש גם אותה צורה של שכינה, ומה הסבל של אדם נובע איסורים בעקבות הדבר שהוא עשה, עבירה חמורה נגיד,
כן. אתה שואל על השכינה או אתה שואל על המצווה לבקר?
על השכינה, על הצורה של השכינה של בן אדם שהוא בסבל בעקבות עבירה חמורה שעשה. סבל נפשי,
סבל נפשי. כן, מסתמה כן. קודם כל סבל נפשי זה גם מחלה. וסוג של מחלה. וחוץ מזה שכמעט כל מחלה לפי חז"ל היא תוצאה של עבירה. זה הפרק הראשון של הרב קוק באורות התשובה. בסדר? כי יש בעצם יש עבירות גופניות, עבירות נפשיות, עבירות רוחניות, בסדר? וכל אחד גורם, נגיד אדם שהוא חולה בגלל שהוא מעלה עשן לא כלשהו, בסדר? אלא יותר מזה שיש לו מעשן הרבה, אז זה גם עבירה. זאת אומרת, זה עבירה כלפי הגוף שלו, אבל זה עבירה. אז לכן, משני הכיוונים, זה גם כן דבר שהוא נכון, הדבר הזה. ואם אנחנו נתבונן טיפ-טיפה יותר בעניין הזה, הרעיון הוא מאוד חשוב, זה נוגע לשאלה שלך בצורה עקיפה, אבל זה בעצם נוגע לשאלה שלך. לכאורה, האדם נענש, הוא מקבל מחלה על עבירה, או על דבר לא בסדר, נכון? או על התנהגות לא טובה וכו'. אז הקדוש ברוך הוא, בזה שהוא נמצא במקום הזה, הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה. הוא הכניס אותו למצב כזה, כדי שיתבונן, יפשפש במעשיו, ישוב בתשובה, יבין. חז"ל אמרו שהמחלות יש להם שני תפקידים. אחד מהם, להחזיר אותנו בתשובה, והשנייה היא להכין אותנו לקראת הפטירה, במידה, והמחלה הזאת היא לקראת פטירה, וזה מה שיעקב אבינו ביקש רחמים. הנה אביך חולה, הוא היה החולה הראשון בהיסטוריה, כן? כשאמרו הנה אביך חולה, הוא ביקש רחמים, שהוא ידע, יוכל להתכונן, כן, למעבר מן העולם הזה לעולם שאחרי. ואם לפי הסיבה הראשונה שהמחלה היא באה כתוצאה, אז הקדוש ברוך הוא גזר, אז מה אני צריך לבקר אותו? בסדר? מה אני צריך, אז זה בדיוק הנקודה. השכינה נמצאת למעלה מרשותיו של חולה. אתה חושב שהחשבונות של הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא רק במידת הדין, שהנישה אותו? לא, היא נמצאת שם, ואתה צריך להיות שם איתו. אתה לא צריך לבוא, מגיע לך, כל הכבוד, אולי זה באמת קשור לאיוב, כן? מגיע לך על הדבר הזה, אז יאללה וכו'. אתה הולך כמו שהשכינה נמצאת שם, בסדר? וזה הדרך להעלות אותו בחזרה בוודאי, בסדר? על ידי ההבנה הזאת. עכשיו אנחנו נגיע לעניין הזה.
השכינה נמצאת בכל חולה?
מה?
השכינה נמצאת בכל חולה?
כן, כתוב למעלה מרשותיו של החולה. בסדר? זה אני לא יכול להגיד לך, יכול להיות. עכשיו, אני לא נשאר הרבה זמן, אני אקח את הזמן שנשאר בשביל להתמקד בהשלכות מעשיות של הדבר. בכל זאת, הראיתי שהעניין הזה שאין לו שיעור לגבי ביקור חולים, זה דוגמה שהגמרא מדייקת. מה אין לו שיעור? והדוגמה שגם חכמים לומדים, וזה גם חלק מהתשובה לשאלה שלך, איפה בתורה רואים שהקדוש ברוך הוא מבקר את החולה? אצל אברהם אבינו, נכון. והוא היה חולה או פצוע? פצוע בגלל מצווה, נכון. אז זה לא מחלה רגילה, זה לא בגלל עבירה וזה. אבל הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, ומשם אנחנו לומדים הרבה מאוד דברים. הרי הוא בא לבקר את החולה. אז משם אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולים, ואנחנו צריכים לבקר את החולים. אז כאן מבחינת שתי נקודות חשובות. הנקודה הראשונה היא הנושא שהשכינה נמצאת למעלה מרשותיו של חולה. עכשיו מה שאנחנו עושים זה ככה. בגלל שחכמים הם בעצם מסדו את המצוות. עכשיו למדנו שמדאורייתא אין לה שיעור, ומדאורייתא זה דרך וזה לא מעשה של מצווה רגיל, אבל תפקידם של חכמים בכל זאת למסד. לכן יש בשולחן ערוך סימן אחד ביורה דעה, שבו יש מצוות ביקור חולים, יש סימן אחד שבו יש את המצווה הזאת, איך לקיים אותה מבחינת, אפשר להגיד מבחינת השיעורים שלו, מבחינת המסגרת שלו, אבל צריכים ללמוד אותה מצד הדרך שבה. אז אחד מהדברים אמרנו שהשכינה נמצאת למעלה מרשותיו של חולה. שתי הלכות שלומדים משם. הלכה הראשונה, איפה יושבים? אז קודם כל, אף פעם לא יושבים למעלה מרשותיו של החולה. נגיד, אתה יושב תמיד ולא מפנה את הגב לראש של החולה. אלא אתה מסתכל, אתה יושב מהצדדים או מלמטה, ואתה כלפי החולה, צריך להיות כלפי החולה, בגלל ההלכה הזאת. עכשיו, בקבלה מסבירים שיש הבדל אם זה אדם צדיק גמור ואם זה אדם, אם זה אדם רגיל מישראל, בדיוק איפה לשבת. זה, תסתכלו בספרים, בזוהר הקדוש, איך בדיוק כתוב. באופן כללי, מי שיושב, מה? אני לא זוכר, אני חושב שזה גם פרשת יתרו, אבל לא בטוח, אולי פרשת פנחס. אני אחרי שיעור אוכל להגיד לך את המקור, אני נמצא פה. באופן עקרוני, אדם רגיל לא יושבים מאחורי הרגליים שלו אלא בצדדים, אדם צדיק בדיוק להפך, יושבים לרגליו של החולה ולא לצדדים. כל זה עניין של איפה נמצאת השכינה ממש, לכן, אבל על פי הנגלה, העיקר הוא כך, וגם לא יושבים יותר גבוה מהחולה. פעם אנשים היו שוכבים על מצה, על הרצפה, נכון? כשהיו שוכבים חולים, אז כתוב, אתה לא יושב על כיסא, בגלל שהשכינה היא גם כן על, ברמה של החולה, כמו שהסברנו, נכון? היא יורדת אליו. אז אתה לא יושב על כיסא, מותר לעמוד, לבקר חולה בעמידה. גם זה כתוב בגמרא בנדרים. אבל אם אתה יושב ומבקר אותו וישיבה יותר טוב, תמיד יותר טוב, אתה יותר איתו, כן? אז לא יושבים יותר גבוה, יביאו לך כיסא של... של בר, נכון? בר מינן כזה גבוה. אז והוא נמצא על המיטה למטה, אז לא, אז צריך לשבת יותר למטה מאותה סיבה. וההלכה השנייה שכתובה בשולחן ערוך, זה שצריך להתפלל על החולה. זה בכלל, צריך להתפלל על החולה, תכף אני אגיע לזה. וכתוב כך, כשנמצאים ליד החולה אפשר להתפלל בכל שפה. כולכם, ברוך השם, נראה לי לפי מה שאני שמעתי, מדברים עברית, לשון הקודש, אז אין לכם בעיה, אבל אנשים מחוץ לארץ, הרבה פעמים כשרוצים להתפלל, צריך להתפלל מקירות ליבו בשפה שלו. כשנמצאים ליד החולה, אפשר להתפלל בכל שפה. כשנמצאים רחוק, וגם מתפללים על החולה, צריך להתפלל בלשון הקודש. מדוע? כי במקום אחר, זה עובר דרך, מי מעביר את התפילות? המלאכים, נכון? מה הם מדברים? רק עברית. אז מי שרוצה להיות בצורך שהתפילה תגיע, למרות שלהלכה למעשה מותר להתפלל בכל שפה, גם שוב. אבל אומרים, עצה טובה להתפלל בעברית. לעומת זאת, ליד המיטה, כיוון שזה לא עובר דרך מלאך, אלא השכינה נמצאת, לכן אפשר להתפלל בכל שפה. כדי להראות שיש לפעמים שיעורים או הגדרות שהן נובעות מתוך ההבנה העמוקה היפה הזאת של המצווה. הדבר השני, שהוא חשוב בשביל מה, וזה נוגע לשאלה שאתה שאלת. לא, אולי קצת. זה נוגע לשאלה שמי ששאל אותו, דניאל, שאל אותו לגבי הרעים. מהי המצווה? בשביל מה אנחנו הולכים לבקר את החולה? בסדר? מהי מבחינת גדרי מצווה? אז יש שלושה דברים, בעיקר שהם הגדרים של המצווה הזאת. כן.
זה גם לניחום אבלים, זה דבר או שזה משהו אחר?
ניחום אבלים?
כן.
כן, זה דומה מאוד. לכן גם את הדרך שילכו בו כתוב לבקר את החולים ולנחם גם בשולחן ארוך, זה די סמוך אחד לשני. בסדר. אבל מה המצווה לבקר את החולים? אז אומרים שככה, יש, לא אומרים את הסדר חשיבות, אבל יש שלוש מצוות. למה אני אומר את זה גם? בגלל השאלה, לפעמים יש ביקור חולים עם אנישה. כן, כי יש ביקור חולים לא טוב. למשל, מי ששונא, כן? הוא לא מצווה לבקר את החולה, כי יכול להיות שאם הוא ייכנס, החולה יקבל התקף לב, נכון? אז, כן, רק רציתי להפחיד אותך, נכון, הצלחת. אז, אבל באופן כללי, כתוב, זה, יש דיון בפוסקים, אם חושבים שזה יכול דווקא, זה הזדמנות כדי להתפייס, אז גם שונא, הוא צריך להודיע לפני כן, לבדוק אם השני מוכן, וזה הזדמנות, לפעמים זה הזדמנות, אבל אם יודעים שאין תקווה, אין מצוות ביקור חולים, כי זה מקלקל, או כתוב, בגמרא ובהלכה, בהלכה זה קצת בדיון, אבל בוא נגיד ככה, בשעות, ברמב״ם כתוב, בשעות שהביקור הוא מפריע על החולה, כי לא נעים לו, או למשל, כשיש חולים שהם למעשה צריכים, יש להם צרכים גופנים, וכשאדם יושב שם שעה, הוא סובל. אז לא צריך לבקר, הוא צריך לבקר 5 דקות וללכת, אין שיעור, זה מצד המקבל, אין שיעור למצווה, נכון? אז יש ביקור חולים לא טוב. והביקור חולים הלא טוב, אני יכול כבר להגיד, חשבתי לשמור את זה לסוף, זה אנימוס. אנימוס זה דבר מאוד לא טוב. זה לא יהודי, אתם יודעים, זה כמו עשיו. הוא פושט לאפה ואומר, יש אני טוב. אני עושה את זה בגלל שיש לי מחויבות חברתית. בגלל שמה יגידו השכנים? מה יגידו? כולם הלכו ואני לא הלכתי. אז זה לא בסדר. אז אני הולך ואני מעמיד פנים ואני מחייך, ואני מטריח על הבן אדם, כי הבן אדם הזה אין לו כוח בשביל זה, והוא לא כל כך שמח שאני נמצא, ואני צריך להישאר עוד קצת כדי להראות שבאמת זה חשוב לי וזה לא חשוב לי, ואני מפטפט דברים ואני משיח דעתו וזה לא מעניין אותו. אז כל איזה ביקור חולים לא טוב, כי זאת לא המצווה. עכשיו, מהי כן המצווה? המצווה היא שלושה דברים. ככה כדי שנצא גם משיעור עם שיעור, עם שיעורים. אז הדבר הראשון זה השורש של המילה לבקר. לבקר זה לא כמו באנגלית to visit, כן? באנגלית אומרים, I go to visit, איך אומרים חולה? מה? Sick, נכון, כן, to visit, visit. נכון? Visit זה לעשות כזה, בעברית אומרים ביקור. אבל המילה ביקור באה מהמילה ביקורת. מה זה ביקורת? כמו ביקורת המדינה, לבדוק אם האדם צריך משהו. זה הסיפור של רבי עקיבא, שהיה חולה שלא לא, לא ביקרו אותו, הוא נכנס, הוא ראה שהאדם הזה מסכן, יש לו אסמה, והוא בתוך האבק, והוא נחנק והולך למות, פתח את החלונות, ניקה הוריד את כל האבק, והבן אדם הזה נהיה בריא. יצא רבי עקיבא והכריז, כל מי שמבקר את החולה, כן, ודרש כל מי שאין מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. אז זה המצווה הראשונה. כשאדם מבקר חולה, צריך לזכור, תהיו מעשים. תשאלו כל פעם, אפשר לעזור לך במשהו. ואז תתפלו שהרבה פעמים יגידו לא, בנימוס לא תודה, לכן למה לא תביא לי כוס מים או תתקשר לזה או תעשה את זה. קודם כל צריך לבדוק אם אפשר לעזור במשהו, אם לא יודעים במה אפשר לעזור. מהבחינה זה דרך אגב אפשר לבקר חולה בטלפון או אי אפשר? אפשר. כן? כי לפעמים אני אומר אני אלך, אני אבקר אותו שעתיים נסיעה ובסוף את לא מבקר. תתקשר. תבדוק, אפשר לעזור לך במשהו? כן, אז אני אעזור לך. לא בנימוס, באמת, אתה מוכן לעזור אם אתה יכול, לפי הגבולות, אז אתה תעזור. זה המצווה הראשונה והכי, אולי הכי חשובה. לבקר מלשון ביקורת, לבדוק אם האדם צריך משהו, ויש תמיד צרכים. הדבר השני זה להתפלל, וזה הלכה, והבית יוסף פסק שמי שלא מתפלל לא קיים את המצווה. בסדר? וצריך ללכת אליו, עדיף, טלפון אמרנו זה בסדר. אבל כשאתה נמצא אצלו, אז אתה באמת רואה אם הוא צריך משהו, גם אם אתה לא שואל, אתה יכול לראות, ובית אתה מתפלל אחרת, ככה אמרה הגמרא. כן, האמפתיה, הקשר, התעוררות, הקשר שבעצם מעורר את התפילה, שונה כאשר אתה נכנס אליו, או כשאתה רק יודע עליו, או מתקשר אליו, או מתפלל בבית הכנסת, כן.
החיוב להתפלל עליו, מתי?
אז אם. כשאתה מבקר אותו, החיוב להתפלל כשאתה נמצא או כשאתה יוצא מאיתו. על ההלכה. אז זה אני יודע, אנשים לא רגילים. הם רגילים לנימוס. אני בא, מה שלומך, הכל בסדר. להתראות, נכון? או משהו כזה. אולי את החסד הראשון עושים. אבל להתפלל אל החולה לא כל כך רגילים. לפי מה שהסברנו זה כל כך חשוב. מדוע? כי השכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה. התפילה אומרת, הקדוש ברוך הוא איתך, איפה? לא במחלה, אלא איפה הוא איתך? מה? בהחלמה, נכון? הקדוש ברוך הוא באמת הביא אותך לשם, אבל גם הקדוש ברוך הוא איתך בהחלמה. על ידי שאתה מתפלל אליו, אתה גם חצי מרפא אותו. אתה עוזר לו לעשות סדר בראש. למה זה קרה לי? אולי הקדוש ברוך הוא חס ושלום כועס עליי, שונא אותי, ולכן גם אף אחד לא מתפלל עליי וגם אני לא אתפלל לעצמי. לא. הקדוש ברוך הוא באמת עשה לך סימן. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. ואני אוהב אותך, והוא נמצא פה, והוא מתפלל עליך, ואני מתפלל עליך. כן. אפשר, פחות טוב. התפילה הכי טובה זה כשמבקרים אותו. כך כתוב בגמרא. בסדר? נכון, וזה הנקודה, מה שאמרנו לגבי השכינה. השכינה שם. עכשיו תשאלו למעשה איך מתפללים. אז קודם כל, יש תשובה פשוטה. אתה נמצא לפניו. במקום להגיד, יאללה, תרגיש טוב. כן? בסדר? או שיהיה לך כוח ואל תשכח את התרופות שלך, בסדר? או אני אבוא מחר, ביי, כן? אז אתה אומר, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ירפא אותך, זה נראה אולי פשוט, הדברים האלה. אבל שיהיה שם שמיים שגור, כלומר, זה תפילה, זה התפילה שמתפללים, ואומרים לו את התפילה הזאת, בסדר? כן, מה את רוצה לומר? אז אמרתי, הכי פשוט זה לומר את מה שיש לך להגיד, ולצרף שם שמיים, זה התפילה. אם אתה אומר לו שהקדוש ברוך הוא ירפא אותך, ואני מקווה שהוא ירפא אותך, מה עשית? תפילה, נכון? והשכינה שמע. אז זה בסדר, שמע ושמעה. עכשיו, אם לא יודעים מה להגיד, חכמים, וזה אולי נקודה מאוד חשובה, אם לא יודעים, ובזה כמעט אני אסיים, אחרי זה אני אתן עוד הלכה אחת, ובזה אני אסיים את הדברים. אם לא יודעים מה להתפלל, חכמים נתנו נוסח של תפילה. יש נוסח שהתפילה שכתוב בשולחן ערוך, ולא זוכר, נדמה לי שגם כתוב בגמרא, אבל זאת כתוב בגמרא, בשולחן ערוך, מה צריך להתפלל על החולה. ומישהו אמר, כמו ניחום אבלים, זה יעזור לכם לזכור, מותר לרשום. התפילה היא כזאת, המקום ירחם עליך בתור שעה חולי ישראל. זאת התפילה, ומזכיר לכם משהו, נכון? נכון, להבדיל אלפי הבדלות, ובין החיים ובין המתים. והתפילה הזאת היא התפילה. עכשיו, האם אומרים לו את זה והוא שומע? לפעמים לא נעים, נכון? קודם כל, לפעמים אנשים לא מבינים, חושבים שעושים לו כבר ניחום אבלים. ובגלל שזה מאוד דומה, צריך להיזהר מזה. לכן, מישהו שלא יודע, עדיף להגיד בסגנון אחר. וחוץ מזה, אפשר להגיד את זה בינינו לבין עצמנו כשאנחנו יוצאים משם. לפעמים לא נעים להגיד לא את זה, אבל אנחנו אומרים את זה לא, אנחנו מתפללים מולו, אבל להקדש ברוך הוא. אז לא צריך שהוא ישמע את התפילה, אבל צריך להגיד שהולכים לבקר חולה, לפי הבית יוסף, אדם לא התפלל, לא קיים את כל המצווה של ביקור חולים, כי זה חלק מאוד עיקר. מה שאני רוצה להוסיף, זה דבר שאנחנו כל הזמן מתחבטים בו. אני בטוח שכולכם מתחבטים בשאלה, בתוך העמידה, בתוך ה-18, כן? יש לכם מישהו קרוב, משפחה, מאוד חולה. כבר שנה וחצי סובל, סבל נורא. כולם אומרים, עדיף שחס ושלום, זהו, נגמר, נכון? ואתה הולך להתפלל, הקדוש ברוך הוא ירצון, כמו שכתוב בנוסח בתפילה, שתשלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. זו התפילה שצריך להתפלל, אתה בעצמך כבר לא בטוח, נכון? אתה לא יודע. אז מה, אז אני לא אתפלל? אז אני כן אתפלל? אז מה אני אגיד לקדוש ברוך הוא? אז לפעמים אנשים אומרים, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא? הטוב בעיניך תעשה. בסדר, או משהו כזה. אם זה טוב לך מה שהתפלל, תתקבל, אם לא טוב תעשה. אבל אולי... האם מותר להתפלל לבן אדם שימות? כן, אבל יש אנשים שאתה כבר יודע שכולם אומרים שלא יבריא, והשכל והרופאים וכולם אומרים שהוא סובל, ואולי עדיף ש... טוב, אוקיי, בסדר, אתה אומר כך את הצ'אנס, אבל הרן לא אמר כמוך. הרן בגמרא, מסכת נדרים דף מ' עמוד א', שאל את השאלה הזאת, והוא אמר שאם חושבים שהרצון של השם והטוב של החולה הזה הוא לא שיחיה, מותר גם להתפלל. שלא יחיה. מותר לי לעשות תפילה כזאת. ואתם יודעים איפה הוא למד את זה? הוא למד את זה גם מרבי. רבי יהודה הנשיא, כשהוא היה חולה, לא אשתו, השפחה שלו, הוא היה חולה וכל החכמים התפללו, אתם מכירים את זה, נכון? לי הדקות האלה, 24 שעות ביממה, בלי הפסקה. ובגלל התפילות, מלאך המוות לא יכל להיכנס ולקחת את נשמתו. אבל הוא היה חולה מאיים, והוא היה נכנס ויוצא, כן, הולך לשירותים, חוזר כל הזמן, וראו שהוא סובל נורא. אבל התלמידים, את הרבי שלהם, לא רצו שימות. אז לא הפסיקו, לא היו רגישים לסבל שלו. שפחתו של רבי הרגישה, הכירה אותו טוב, ראתה את הסבל הזה, מעשתה, עלתה למעלה, זרקה קד, כשהקד נשבר, הפח נשבר ואנחנו המלטנו, כן? החכמים, שנייה אחת, הפסיקו להתפלל, כן? אמרו, מה קורה? עצרו. אז באותו רגע נכנס מלאך המוות ולקח את רבי יהודה הנשיא. אומר הר"ן שלומדים משם שהשפחה עשתה נכון, שאסור, אתם יודעים את זה, אסור לעשות פעולות רפואיות של הפסקת חיים, כן? זה שאלות הידועות מבחינה רפואית, אבל מותר להתפלל כי הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, הקדוש ברוך הוא כבר הוא יעשה. אבל התפילה שלנו מותר להתפלל, כמו שעשתה מעשה דומה לתפילה, מותר לעשות מעשה, כדי, היא עשתה מעשה הפסקת תפילה. המותר לעשות תפילה כך. אבל בדרך כלל מה שקורה, זה השאלה שלך היא נכונה. מה אנחנו יודעים? אולי יקרה נס. כן? אנחנו כולנו רוצים שיקרה נס, אז איך אפשר לדעת? אז לכן, חוכמת חכמים, שהנוסח שהם תקנו, השיעור שהם תקנו, הוא הכי מדויק. בואו נחזור עליו, לא כמו שכתוב בתפילה בעמידה. המקום... ירחם עליך בתור שחול ישראל. אני כל הזמן חושב על זה. מה זה ירחם עליך? הכל לטוב. מה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך. מה שיהיה רחמים בשבילך, שזה מה שאתם רואים. כלומר, אמנם אין שיעור למצווה, אין נוסח, אבל הנוסח של חכמים, השיעור שנתנו חכמים, כל כך מדויק וכל כך יפה, שזה טוב גם כן ללמוד ולעשות. ולכן טוב לזכור את הנוסח שאמרו חכמים. נסיים, הדבר השלישי, זה ברור, שהולכים אל החולה, לא רק בשביל להתפלל עליו, ולא רק בשביל לסעוד אותו ולעשות לו כל מיני צרכים, אלא בשביל לחזק אותו. כולנו יודעים שהמערכת החיסונית של האדם היא תלויה במערכת הנפש. אדם שיש לו תקווה, יש לו יותר כוח להתרפות. אדם שאין לו תקווה, הוא בדרך כלל לא מתרפא. כל יהודי שהולך ובאמת אוהב אותו ומחזק אותו, אז הוא לוקח, אמרנו, אחד מ-60, נכון? אם הוא בן גילו, כלומר שיש לו איזה תקשורת, הוא בן מזל שלו, יש לו. כשאנחנו הולכים אל חולה, אנחנו צריכים להפיח בו תקווה, אמונה ותקווה וכוחות כדי לעזור לו גם באופן רוחני וגם באופן גשמי. בזה סיימתי. האם יש שאלות? כולכם ברוכים.